שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הבן איש חי מאיר למה לא מוזכר כאן בכלל הנושא של השמן, והוא אומר שבמנורה עצמה בעצם מוזכר בסתר השמן. איך? כולנו יודעים שיש לכל אות גימטריה, א' זה 1, ב' זה 2, ג' זה 3, אבל האמת היא שיש לה אות גם מילוי. זאת אומרת, אם יש לנו את האות א', אז זה בעצם 111, כי זה א', אז הלמד והפי, זה המילוי של א'. א' זה 1, המילוי זה 110. אותו הדבר באות ב', יש לנו את האות עצמה שזה 2, ויש לנו את המילוי שזה 410. ועל זה הדרך בכל האותיות. אומר הבן איש חי, אם ככה בוא נראה. באות מם, המילוי של מם, זה 40. מנורה, אז המילוי של נון, זה וו נון, זה 56, ביחד זה 96. וו, המילוי זה 6, אז ביחד זה כבר 102. ריש, המילוי זה יוד שין, אז יש לנו 310 ועוד 102, זה 412. היי, המילוי הוא היי. אם ככה, יש לנו כבר 417. 417 בגימטריה זה זית. אז אם ככה, אמנם שהשמן לא מוזכר, אבל בעצם המנורה עצמה מוזכר שהמילוי שלה זה זית. נחמד מאוד. ואחר כך אומרת התורה את העניין של לקחת את הלוויים מתוך בני ישראל. וכאן רש"י מדגיש שמוזכר 5 פעמים בפסוק, 5 פעמים מוזכר את המילה בני ישראל. ולמה? אומר רש"י, להודיע חיבתן שהם מוזכרים 5 פעמים בפסוק אחד כנגד 5 חומשי תורה. אז שואלים, אז למה שלא יזכירו באותו פסוק 6 פעמים, וזה יהיה כנגד 6 סדרי משנה? למה דווקא 5 פעמים? כך שואלים האוילם. ורק נזכיר את הפסוק לפני כן, שנדע בדיוק על מה אנחנו מדברים. הפסוק אומר כך, בפרק ט' פסוק כך. פסוק יוטט, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל, ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. אז אומר רש"י, למה מוזכר כאן 5 פעמים? אומר רש"י, להודיע חיבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמניין 5 חומשי תורה, וכן ראיתי בבראשית רבה. כך אומר רש"י. אז כמו שאמרתי, אז שואלים, אז למה לא תזכיר 6 פעמים ויהיה לנו כנגד 6 סדרי משנה? והתשובה היא פשוט מאוד. ב6 סדרי משנה, אם חסרה משנה אחת, זה לא פוסל את ה6 סדרי משנה. לעומת זאת, ב5 חומשי תורה, אם חסר אפילו אות אחת, אז הכל פסול. ממילא, להודיע חיבתן שכל אחד ואחד הוא כל כך חשוב שבלעדיו הכל פסול. זה החשיבות של כל יהודי, וזה להודיע חיבתן. שום אחד לא מוותרים עליו. אף אחד לא מיותר. כולם צריכים להיות, וכל אחד ואחד הוא חשוב לכשרות, לשלימות של כל עם ישראל. רוצה לספר סיפור על הדרך. שמעתי בשבוע שעבר שיהודי אחד בא פעם לרב מוישה פיינשטיין, שהיה הפוסק הגדול בזמנו, היה גדול הדור, ובאמריקה בוודאי, שם כולם היו כפופים לדעתו. ורב מוישה פיינשטיין בא אליו יהודי ומספר לו שהבן שלו עומד עוד מעט להיות בר מצווה, והוא, יש לו שאלה לגבי איזה יד להניח את התפילין, כי הרי צריכים להניח את התפילין על היד היותר חלשה, שנאמר, על ידך, והידך כתוב י' ד' ח' ה', מזה למדו חז'ל, שזה צריך להיות יד כה, יד חלשה. הבעיה היא, לפעמים יש אנשים שרגילים לעשות מלאכות בשתי הידיים. אז אם הוא ימני, אנחנו יודעים שהוא מניח על יד שמאל שהיא יד החלשה, ואם הוא שמאלי, אז הוא מניח על יד ימין שהיא החלשה אצלו. אבל אם הוא בשתי הידיים עושה דברים, כאן מתחילים הספקות, ויש כאלה שבאמת מניחים מספק על שתי הידיים וכו'. בא היהודי הזה לרב מוישה פיינשטיין ואומר לו, אני לא יודע מה לעשות עם הבן. הוא מספר שהבן הזה הוא נחל לו עלינו, הוא יושב בכיסא גלגלים, אבל לא משנה, בידיים הוא משתמש בשתי הידיים. אמר לו רב מוישה, תחזור אליי בעוד שבוע. הוא התפלא, כי זה לא שאלה, אתה מבין שזה איזה משהו שרב מוישה עוד לא שמע כזאת שאלה, זה שאלות יומיומיות, הרבנים כל היום עונים על זה. ורב מוישה פיינשטיין הוא בכלל, מה יש לו להסתפק פה? טוב, הוא בא אחרי שבוע, ורב מוישה אמר תבוא בעוד שבוע, והוא בא בעוד שבוע, ורב מוישה אמר תבוא בעוד שבוע, אז הוא אמר לו, אבל בעוד שבוע הוא כבר צריך להניח את התפילין. אמר לו רב מוישה, אם ככה, באיזה יום הוא מתחיל להניח? ביום חמישי, בסדר, אז תבוא ביום רביעי בלילה. הוא בא ביום רביעי בלילה, ורב מוישה אומר שיניח על יד שמאל. היהודי הזה ביקש רשות לשאול שאלה? כן, מה השאלה? הרב, אני לא מבין. למה זה לקח שלושה שבועות שהרב יענה לי? אז אמר לו, תראה, בעצם היה צריך להיות שהבן שלך יניח על יד ימין. אבל אתה סיפרת לי שהוא יושב בכיסא גלגלים, ואני חשבתי לעצמי, הוא כבר יושב בכיסא גלגלים. האם הוא צריך להיראות גם בזה דבר משונה שהוא יניח ביד ימין? אז חיפשתי מישהו שיסכים איתי מהפוסקים שהוא יניח ביד שמאל. ולא מצאתי, אז לקחתי את זה על עצמי בסופו של דבר, שיניח ביד שמאל. מספיק שהוא יושב בכיסא גלגלים, הוא לא צריך להיראות משונה גם בזה. להודיע חיבתן, חיבתן, כל יהודי הוא גדול בפני עצמו וצריך, טוב. אני רק רוצה לומר שברשי הזה על החמישה חומשי תורה, אז שלח לי הרב יעקב ישראל שטיינהויז עוד הסבר ברשי. זאת אומרת, עוד הסבר בפסוק, למה חמש פעמים בני ישראל? כי הרי הלוויים נלקחו להיות משרתי השם, בגלל שהבכורים, שהם בעצם היו המשרתים לפי הסדר הנכון, הם חטאו בעגל, אבל הלוויים לא חטאו, אז במקום הבכורים, הקדוש ברוך הוא לקח את הלוויים. העניין הוא שהגמרא אומרת שמי שמודה בעבודה זרה, כאילו כופר בכל התורה כולה. לכן הוא אומר, לכן נאמר פה חמש פעמים תחת בני ישראל. ולמה? מפני שבני ישראל עבדו עבודה זרה, ובזה הם עברו על חמשת חומשי תורה, שהרי מי שעובד עבודה זרה, מי שמודה בעבודה זרה, כאילו כפר בכל התורה כולה. לכן נאמר כנגד חמישה חומשי תורה, להגיד שהסיבה שבני ישראל נפסלו מהעבודה, זה בגלל העבודה זרה, ומי שעובד עבודה זרה זה כנגד חמישה חומשי תורה, לכן נאמר חמש פעמים, כך אומר הרב יעקב ישראל שטיינהויז. נעבור הלאה, באים לפרשה של פסח שני. משה רבינו אומר, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ואז באים אנשים ואומרים לו, רגע, מה איתנו? למה ניגרע? אנחנו טמאים לנפש אדם. מי הם היו האנשים האלה? הגמרא אומרת, נושאי ארונו של יוסף, או האלה שהוציאו את מישאל ואליצפן מתוך קודש הקודשים כשהם מתו באלף בניסן. בכל אופן הם שואלים, למה ניגרע? מה זאת אומרת למה? אתה בעצמך אומר, והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, אתם טמאים, אז מה אתה שואל שאלות? התשובה היא, האם הם אמרו, האם ייתכן שבגלל שעשינו מצווה, לכן ניגרע מלעשות מצווה אחרת? יכול להיות שזה התמורה? עשינו מצווה, ועכשיו אנחנו צריכים להיות טמאים ולא להקריב קורבן פסח? טוב, זה הטענה שלהם, ובאמת בגללם, בזכותם, קיבלנו את פרשת פסח שני, שזה ביהודה לבייר, ומי שלא הספיק לעשות בפעם הראשונה כי הוא היה תמה או כי הוא היה בדרך רחוקה, אז יעשה בפסח השני. הנקודה אבל שצריכים לשים לב פה, באים אנשים ואומרים למה ניגרע? מה פירוש למה? אנשים באים ואומרים אנחנו פטורים מהמצווה, אבל אנחנו לא רוצים להיות פטורים, אנחנו רוצים את המצווה. מה זאת אומרת? אבל אתה פטור, מה הבעיה? התשובה היא פטור זה נחמד מאוד. פטור זה נחמד מאוד, אבל פטור זה לא כאילו עשית. זה רק, יש לך סיבה למה לא לעשות. אבל אני לא רוצה, אני רוצה לעשות. אני רוצה לעשות. אני לא מחפש פטורים. בספר של רבי ינקה לגלינסקי, שכתב הרב שלום מאיר ולך, על התורה והיגדת, הוא מביא מעשה נורא שהיה בבני ברק. יום אחד הגיע יהודי מהקהל של הרב אונגר, זכר צדיק לברכה, בא אליו יהודי אחד ואמר שיש לו שאלה, אבל כדי לשאול את השאלה הוא צריך לספר סיפור שהיה לפני הרבה שנים. הוא יהודי הונגרי, 1944 הנאצים נכנסו להונגריה והתחילו לשלוח את היהודים לאושוויץ, 500,000 יהודי הונגריה נשלחו, והיהודי הזה מספר שכמו כולם, את אשתו ואת הילדים שחטו מיד, ואותו שלחו למות לאט לאט בתוך המחנה עם עבודת פרך. הזמנים היו קשים מאוד, זה אי אפשר, המילה קשים בכלל לא מתחילה לתאר את מה שהיה שם. בכל אופן, הוא אומר, הנס שהיה לו להישאר בחיים, זה היה שלידו בדרגש שכב יהודי חסידי, שפשוט החיה את נפשו. עם כל המצב הקשה, וכולם היו באותו מצב שם, זה היה נורא והיום, אבל היהודי הזה, החסידי, תמיד היה לו איזה אמרה חסידית להגיד, איזה סיפור טוב, איזה ורטל, וככה הוא פשוט החיה אותו. לילה אחד הם שוכבים שם על הדרגש, והיהודי החסידי הזה אומר לו, אתה יודע שמחר בערב זה ליל הסדר. אז הוא אומר לו, ומה נעשה עם הליל הסדר שלך? הוא אומר, מה נעשה? מה זאת אומרת, מה נעשה? צריך מצות. אז הוא אומר, מה אתה מדבר איתי על מצות? איפה, הלוואי עם החמץ יהיה, מה אתה... לא, מה אתה מדבר? מצה ומצה, וכל הלילה הוא דיבר איתו על המצה, כל כך הלהיב אותו, ולמחרת, מספר היהודי הזה לרב אונגר, למחרת יצאתי לעבודה, והביאו אותנו לעבוד במקום שבנות הברית הפציצו מחסני מזון. היה שם טונות של חיטה מפוזרים. אבל הנאצים ישמרו. רק מה, החבר שלי כל כך הלהיב אותי, אז שמתי נפשי בחפי וגנבתי מהחיטה הזאת. אז היה לי כבר חיטה, אבל עכשיו צריך לטחון אותה. אז הוא אומר, מצאתי שני אבנים, ובין שני האבנים האלה תחנתי את החיטים האלה איכשהו, אבל עכשיו היה צריך לאפות את זה, ולאפות זה כבר הרבה יותר מסוכן, אתה צריך להדליק אש, ואש זה עושה ריח, ואף על פי כן. הוא מצא איזה חומר בערה, והוא הדליק אש, ומצא איזה ברזל ושם מעל האש, וכשהברזל היה כבר ממש לוהט, אז הוא ערבב את הקמח שלו עם המים, מרח את זה על הברזל, ועם איזה מסמר חלוד הוא עשה שם כמה חורים, וככה נהייתה מצה בגודל של קרקר. עכשיו יש לו מצה, אבל איך מכניסים את זה חזרה למחנה? הרי הם עושים חיפוש בכניסה. אז הוא שם את זה בבית השכי, והם היו הולכים בחמישיות, אז הוא נעמד אמצעי בחמישייה שלו, וככה הם הולכים, והוא עם בבית השכי מקפיד שזה לא ייפול. הגיעו לשער המחנה, והוא עבר. באמת לא תפסו אותו. עכשיו, כנראה הוא כבר נרדם בשמירה, זאת אומרת, הוא כבר לא היה כל כך ערני, ובכניסה לצריף, השומר ראה אותו ואמר לו, מה יש לך שם? והרים את היד שלו, והמצה הזאת נפלה. השומר קפץ עליו בחמת זעם, והיכה בו מכות עד שהוא איבד את ההכרה, ואז השומר הזה גם רמס את הקרקר הזה, את המצה הזאת, והלך. הוא התעורר, הדבר הראשון הוא חיפש לראות אם נשאר משהו שאפשר להרים מהמצה. ובאמת, אפשר היה להרים כמה חתיכות, אבל זה כבר לא היה יותר מכזית אחד. אז הוא לקח את זה, ונכנס לצריף, ונשכב שוב על הדרגש, ושוב איבד את ההכרה. כשהוא התעורר, הוא רואה את החבר שלו, החסיד הזה, מעשה את הרכות שלו וככה מנסה להעיר אותו, והוא אומר לו, תראה מה קרה וכמה התאמצתי, ובסוף יש רק כזית אחד. הוא אומר לו החבר שלו, נו מצוין, אז אם ככה אני אוכל אותו. אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר? אני מסרתי נפש, אני כמעט מתתי, ועכשיו אתה אוכל את זה? אז הוא אומר לו, תראה, אם לא אני סיפרתי לך שהיום זה ליל הסדר, אתה בכלל לא היית יודע. אבל חוץ מזה, אני יודע את כל ההגדה של פסח בעל פה. ואם תיתן לי את המצה לאכול, אז אני אקריא לך את כל ההגדה של פסח. הוא אומר, חשבתי, ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר. אבל יש לי תנאי. אתה תאכל את המצה, אבל אני אקבל על זה את השכר בעולם הבא. אתה מסכים? והחסיד הזה אמר, בטח, אני צריך שכר? אני רק דבר אחד רוצה, שהפה שלי יאכל את המצה הקדושה, שהפה שלי יזכה לאכול מצה. הוא אומר, וככה זה היה, שכבנו על הדרגש, והוא הקריא לי את כל ההגדה של פסח, מהלך מעניה, עד לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ואחר כך גם את שיר השירים, וכך זה נמשך כל הלילה, ובבוקר יצאנו לעבודה, והלכנו ביחד, ובדרך הוא מקריא לי את התפילת שחרית גם. אבל כשהגענו להלל, הוא כל כך התלהב, שהוא שכח איפה הוא נמצא, ונתן שאגה לקרוא את ההלל. הוא לא הספיק להגיד את המילה ההלל, הוא שכב על הארץ עם כדור בראש. היורצייט של היהודי הזה, זה ביום טוב ראשון של פסח. אומר היהודי הזה לרב הונגר, עברו מאז הרבה שנים, השתחררנו, אני התחתנתי, הקמתי משפחה, והלילה פתאום הוא בא לי בחלום. הוא אומר לי, אתה זוכר את המעשה ההוא? ואני אמרתי לו, בטח שאני זוכר. אז הוא אומר, אתה מוכן אולי בבקשה להחזיר לי את השכר על המצווה ההיא? ואני אמרתי לו, מה פתאום? זה היה ההסכם. ההסכם היה שאתה תאכל, אבל אני מקבל את השכר. מה פתאום אתה רוצה להתחרט עכשיו? והוא הלך מאוכזב. אז שואל היהודי הזה את הרב הונגר, מה הרב חושב? הייתי צריך להסכים לוותר לו על זה? אמר לו הרב הונגר, תשמע, זה לא שאלה בשביל רבנים, זה שאלה לאדמורים. תלך לאדמור ממחנובקה. אז היה בבני ברק האדמור ממחנובקה, יהודי זקן ושבע ימים, שעבר הרבה תלאות אצל הקומוניסטים. תלך אליו. הוא בא לאדמור ממחנובקה בערב, וסיפר לו את כל הסיפור, והאדמור אומר לו, תראה, לפי שורת הדין, ודאי שאתה חייב לתת לו את זה. אז היהודי הזה אומר, מה? שורת הדין? מילא אם הרבי היה אומר שזה לפנים משורת הדין, אבל שורת הדין, אני חייב לתת לו את זה? אמר לו, תראה, אתה מבין, היהודי הזה, איזה יהודי הוא היה, נכון? אבל אחרי הכל הוא כבר מת. הוא לא יכול לעשות עוד מצוות, אבל אתה חי, אתה יכול לעשות עוד. חוץ מזה, לך יש ילדים. גם אחרי שתמות הם ימשיכו לעשות מצוות ויזכו אותך. הוא מסכן הלך בלי ילדים. שמע את זה היהודי, אמר, טוב, טוב, בסדר רבי, אני נותן לו את זה. אמר לו, לא, 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 זה לא עובד ככה. אתה תלך עכשיו, קח את המפתח, תיכנס לבית מדרש פה, אף אחד לא נמצא, תפתח את הארון קודש, תספר לקדוש ברוך הוא מי היה החבר שלך הזה, איך הוא התנהג, איך היה הלילה האחרון של החיים שלו, עם ההגדה של פסח בעל פה, תספר את זה לקדוש ברוך הוא, ואז תיתן לו את המצווה. הוא נכנס, והאדמו"ר אמר לו, ואחרי זה תחזור אליי ותספר לי. הוא נכנס, והוא לבד בבית מדרש, פתח את ארון קודש, והתחיל לספר, והוא נכנס לתוך העניין, ותפס כזה בכי, והוא מספר ובוכה ובוכה ובוכה, ואז אמר, ריבונו של עולם, אז באמת אני רוצה לתת לו את המעשה הזה, את המצווה הזאת, את השכר הזה, רוצה לתת לו את זה באמת מכל הלב, ריבונו של עולם, תן לו, שיהיה לו, ותהיה נשמתו צורה בצורה החיים. הוא סגר את הארון קודש, אבל הוא הרגיש שהוא לא מסוגל להיכנס עכשיו לאדמור, אז הוא נתן לגבי את המפתח, ואמר, תגיד לאדמור שאני אבוא מחר, אני עכשיו לא מסוגל, אני חייב לנוח. הלך הביתה ונרדם, ואז בלילה הוא רואה אותו בחלום, את החבר שלו, והוא שמח. ותודה רבה, ותודה רבה. מחרת, הוא בא לאדמור, אז האדמור אומר לו, נו, היה אצלך בלילה להגיד תודה? אמר לו, כן. אמר לו, אדמור, טוב, זה פשוט, זה לא חידוש. אני אגיד לך אבל מה החידוש כאן. היהודי הזה חי חיים של קדושה. חי חיים גדולים של דבקות בהשם. ומת על קידוש השם. ביום טוב ראשון של פסח עם ההלל על הפה, על הפה שלו. אתה מבין שיהודי כזה נמצא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אדם שמת על קידוש השם, הוא נמצא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ומה ההתפעלות הגדולה שלי? היה כדאי לו לבקש רשות לצאת ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא, לבוא לך בחלום, כדי להתחנן לפניך כמו שנורר, בשביל שכר של מצווה אחת. אמר לו אדמו, ואנחנו? אנחנו חיים. המצוות מתגלגלות על הרצפה. אנחנו חיים. את זה, רבותיי, את זה, בדיוק את זה אמרו אותם אנשים למשה רבינו. אנחנו תמאים לנפש אדם, אבל למה ניגרע? למה שלא נזכה גם אנחנו? מה אתה אומר, פטורים? פטורים בסדר, אני לא רוצה להיות פטור, אני רוצה לזכות. למה ניגרע? למה שאני לא לעשה את כל מה שצריך? למה ניגרע? אנחנו חיים. אנחנו חיים. טוב, אחרי זה בהמשך של הפרשה יש את הסוגיה הגדולה הזאת של ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. רש"י אומר כושית זה אישה יפה, שכמו שאחד אומר על בן שלו שהוא מכוער, הוא מתכוון להגיד שהוא יפה, רק לא רוצה לעשות לו עין הרע, אומר זה ילד מכוער זה. ככה גם היא הייתה באמת אישה יפה תואר, וקראו לה כושית בלשון סגי נאור כזה. ואז מה הבעיה? למה הם דיברו? מה הבעיה שיש לו אישה יפה? לא, אתה בדיוק הפוך. כיוון שהתברר להם שהוא עזב אותה, לכן הם דיברו. הלא גם בנו דיבר השם. הלא גם בנו דיבר השם. אז אם גם בנו דיבר ואנחנו לא עזבנו את הבית, אני נשואה, אתה נשוי, אז למה הוא צריך לעזוב את אשתו? זו הייתה הטענה של משה של מרים ואהרון נגד משה רבינו, וכאן הייתה טעות. מה הטעות? הטעות היא שמשה רבינו הוא לא נביא ככל הנביאים, אלא הוא נביא הרבה יותר גדול. שהרי משה רבינו הוא אדון הנביאים, ועל זה אמר להם הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם שלא כן משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ובמראה ולא בחידות, וכולי וכולי. תדעו לכם שאני מדבר איתו בצורה אחרת, ואני מדבר איתו בלי הקדמות, זאת אומרת, בלי שהוא מתכונן לזה, לכן הוא חייב להיות כל הזמן קדוש, כל הזמן הוא חייב להיות קדוש, וזהו. זו הייתה הטעות שלהם, וזה נקרא שהם דיברו לשון הרע, ואז מרים הייתה מצורעת קשה לג, כדין מי שדיבר, כדין מי שדיבר לשון הרע. פנה אהרון אל משה רבינו ואומר לו, תעשה טובה, תתפלל עליה, תתפלל עליה, כי רחמנות היא במצב קשה מאוד, תתפלל עליה. אומר משה רבינו אל השם, ויצעק משה אל השם, והשם באמת הסכים לרפא אותה, רק אחרי שהיא תהיה סגורה, תיסגר שבעת ימים, כמו אישה שדיברה על אבא שלה, כן? הלא תיקלם שבעת ימים, אבי הירוק ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים, והעם לא נסע עד יאסף מרים. נקריא כאן את הרמב״ם בסוף הלכות תומעת צרעת, שאומר כך, אתה רוצה לדעת כמה זה חמור לשון הרע? ישמר בנגע הצרעת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, כך זה לשונו של הרמב״ם, התבוננו מה אירה למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהיא שוותו לשאר נביאים, והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו שנאמר והאיש משה ענב מאוד. ואף על פי כן אומר הרמב״ם, מיד נענשה בצרעת. קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפי כך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו, להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן, כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסיכלותם. זהו. אז אם כן, מהעניין הזה של מרים אנחנו לומדים להיזהר מאוד אם היא אחותו הגדולה שסיכנה את החיים שלה בשבילו, והוא לא הקפיד בכלל, ומה כל הבעיה שהיא דיברה, מה היא דיברה, שהיא פשוט לא ידעה שהוא נביא יותר מכל הנביאים. אף על פי כן נענשה, קל וחומר לשאר בני אדם, שמדברים גדולות, תיזהר, אל תישב בחברת אנשים כאלה שמדברים לשון הרע, עד כאן לשון הרמב״ם, יופי. עכשיו, כמה דברים בעניין הזה. דבר ראשון, אחד הוורטים הכי יפים שאני מכיר, שייך לסוגיה הזאת. כי רשי שואל, כתוב כאן, שמשה רבינו, ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפא נא לה. אז יש כאן שני רשיס. אחד רשי אומר, למה לאמור? כשכתוב, וידבר השם אל משה לאמור, הכוונה שמשה יגיד לבני ישראל. אבל פה, ויצעק משה אל השם לאמור. למי השם יגיד? מה אתה רוצה ששם יגיד? לכן מפרש רשי, שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, לאמור, תגיד לי, תענה לי אם אתה מרפא אותה או לא. עד כאן רשי אחד. רשי שני, אל נא רפא נא לה, אומר רשי, למה הוא התפעל תפילה כל כך קצרה? למה הוא לא אמר את כל התהילים? עונה רשי, מפני שהוא לא רצה שיגידו את ראית, על אחותו הוא מתפלל ארוך. לנו הוא אומר ברכה והצלחה, בועה. ולאחותו פתאום יש לו זמן להתפעל כל התהילים. לכן התפעל תפילה קצרה וזהו. עד כאן הרשיס. עכשיו יש גמרא. גמרא אומרת שהיו באים לרבי חנינה בן דוסה שהתפלל על החולה, אז היה אומר זה חי וזה מת. שאלו אותו וכי נביא אתה? אמר לו נביא אני ולא בן נביא. אלא אם תפילתי שגורה בפי, אז אני יודע שהוא מקובל. ואם לאו, כלומר שטורפים את התפילה שלי והתפילה שלי לא שגורה בפי, יודע אני שהוא מטורף. כלומר שהתפילה נטרפה. שמאיפה רבי חנינא לקח את כל הרעיון הזה? כי כך כתוב בפסוק. בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. אם בורא ניב שפתיים, אם התפילה שגורה בפי, סימן ששלום שלום לרחוק ולקרוב, ואמר השם הוא רפאתי, והכל בסדר. עד כאן גמרא במסכת ברכות. עכשיו, יש כאן שאלה גדולה. אז למה משה רבינו צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא? שתענה לי, אתה מרפא אותה או לא? למה צריך להטריח? תתפלל ותראה אם התפילה שגורה או לא שגורה, כמו רבי חנינא בן דוסה, ואז תדע. למה להטריח את הקדוש ברוך הוא שיגיד לך? והתשובה, אם אתה אומר את כל התהילים, אתה יכול לשים לב אם התפילה הייתה שגורה או לא. אבל אם אתה מתפעל חמש מילים, אל נא רפא נא לה, אז איך תדע אם יש תפילה שגורה או לא שגורה? זה לא, אין לך פה את המסלול מספיק ארוך בשביל לדעת את זה. נו, אז זה גופה, אני שואל. אז תתפעל תפילה ארוכה. התשובה היא, הוא לא יכול. כי אם הוא יתפעל תפילה ארוכה, יגידו, ראית? על אחותו אכפת לו, עלינו לא אכפת לו. אז היה מוכרח להתפעל תפילה קצרה. מה היה אם זה לא היה אחותו, אם זה היה אדם זר, אדם שרחוק ולא קרוב אליו, הוא יכל להתפעל תפילה ארוכה, ואז לא היה צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא. אחרי שהבנו את כל זה, תראו איזה יופי הפסוק. בורא ניב שפתיים. כשהקדוש ברוך הוא נותן לי והתפילה תפילתי שגורה בפי, אם בורא ניב שפתיים, אז שלום שלום. אז אני יודע שהכל בסדר, בתנאי שזה לרחוק. כי אז אני יכול להתפעל תפילה ארוכה ולדעת אם באמת יש ניב שפתיים עם תפילה שגורה. אבל ולקרוב, אם זה אחותי ואני לא יכול להתפעל תפילה ארוכה, אין לי ברירה אלא להטריח את הקדוש ברוך הוא, אמר השם ורפאתי, ואני צריך לבקש מהשם שיגיד לי אם הוא מרפא אותה או לא. בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק. ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. נפלא ביותר. עוד נקודה אחת שיש כאן, אהרון בא אל משה רבינו ואומר לו, אני לא יכול, תבין, התהליך הנורמלי הוא שהיא תיראה אל הכהן, והכהן יתמה אותה, ואז היא תעבור את התהליך של הצרת, ואז היא תהיה בריאה אחר כך בסוף. פה יש בעיה, הרי אני קרוב שלה, ואני לא יכול לראות נגעים של קרובים. אז, מה, אז אין מי שיתמה אותה, אין מי שיתאר אותה, אין פה תהליך, נו מה נעשה עכשיו? תתפלל. ומשה רבינו באמת התפלל. הלכה, הלכה לא ככה. הלכה היא שכל נגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו, של הקרובים הוא יכול לראות. רק את של עצמו לא יכול לראות. כל נגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו. אבל אהרון פנה אל משה רבינו ואמר לו, לפי הדעה הזאת, שאדם רואה נגעים, אבל לא של נגעי משפחה, אז אומר רשי, זה מה שאהרון אמר לו, אל נא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. היא הרי אחותינו, בצאתו מרחם אמו, וכיוון שהיא אחותינו, אז אין כהן בעולם שיכול לראות אותה, כי מי הכהנים זה רק אנחנו, אני והבנים שלי, אז אנחנו קרובים, לא יכולים לראות, לא יכולים לטמא, לא יכולים לטהר, אז מה יהיה איתה? אז משה רבינו פנה אל השם וביקש לרפא אותה. על המשפט הזה של כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, על המשפט הזה אמר פעם הבעל שם טוב, תדע לך, אדם רואה בעולם את מה שהוא בעצמו. כלומר, אדם מפרש, הרי אדם, מה אדם רואה בעולם? נתן דוגמה, שניים הולכים ברחוב ורואים אדם עצבני, צועק, אדום, דובדבן עם קצף, סליחה, עם קצף על השפתיים. ואז אחד אומר לשני, וואי, וואי, תראה איך הוא כועס, בטח אשתו לא הכינה לו קפה הבוקר. אומר לו השני, תגיש, תגעת, בשביל זה הוא ככה יכעס, נראה לי פיתרו אותו מהעבודה. עכשיו, הם שניהם לא יודעים למה השלישי כועס, נכון? הם לא דיברו איתו, הם בכלל לא יודעים. אז בעצם מה הם אמרו? האחד אמר, אני הייתי כועס, אם אשתי לא הייתה מכינה לי קפה, ככה הייתי כועס. השני אמר, מה פתאום? אני לא הייתי כועס ככה, אני הייתי כועס ככה, הם היו מפטרים אותי מהעבודה. אז זאת אומרת שאדם רואה בחוץ בעצם את מה שהוא עצמו. אדם בא לפרש, מה אברהם אבינו חשב שהוא אמר ככה? תסלח לי, אתה את אברהם אבינו לא מכיר, ואתה לא יכול אפילו להתחיל לחשוב מה אברהם אבינו חשב. אתה עכשיו מפרש את אברהם אבינו בדיוק מה שאתה. אתה לא מפרש את אברהם אבינו. אתה לא מפרש את דוד המלך, אתה לא מפרש את רבי עקיבא, אתה מפרש את מה שאתה. זה נקרא שכל מומים אדם, כל הפוסל במומו פוסל. כלומר, אתה אומר שאברהם אבינו חשב ככה בגלל ש... תסלח לי אדוני, לא אברהם אבינו חשב ככה בגלל ש... אתה חושב ככה בגלל שזה מה שאתה. אתה מבין? דוגמה, אברהם ושרה התווכחו אם להוציא את ישמעאל מהבית. מה היה הוויכוח? היא רצתה שיוציאו אותו, אברהם אבינו לא רצה שיוציאו אותו. מה הוויכוח? אז באים אנשים ומפרשים כל מיני דברים, והם לא מבינים שאין להם, אין לך שום זכות לפרש את מה שאברהם אבינו חשב או שרה חשבה. מי אנחנו עם שכל שעשוי מגלידה? איך אנחנו נפרש את קודש הקודשים? היחידים שיכולים לפרש זה חזל, אבל אנחנו, השתיקה יפה לנו. על זה אמר הבעל שם טוב. כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אמר הבעל שם טוב, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. את הנגעים שאדם רואה בחוץ, זה הוא רואה בעצם בעיניים שלו, מנגעי עצמו. אתה חושב שאתה מפרש את מה שהוא? את הנגעים של עצמך אתה מפרש. כל נגעים אדם רואה חוץ, כל הנגעים אדם רואה בחוץ, למה? מנגעי עצמו. אם אדם היה מתנהג בעצמו בעדינות יותר, היה גם רואה בחוץ עדינות יותר, בדרך כלל. זה כלל גדול בחיים, ולכן אדם אם הוא רוצה לשנות את העולם, הוא צריך קודם כל לשנות את עצמו, ואז יוכל גם לשנות את העולם. ככה זה עובד. מוריי ורבותיי, לסיום, היה פעם אדם שהלך לעבודה עם נבח, עם הילד שלו, והוא שיגע אותו. מה עשה? לקח את תמונה של כדור הארץ, וחתך אותה לחתיכות, ואמר לילד, הנה, עכשיו תחבר, תחבר. עכשיו תן לו פאזל לעשות, ייקח זמן. לא לקח 3 דקות, הביא לו את זה. שואל אותו, אבא, איך עשית את זה כל כך מהר? אז הוא אומר, אבא, את כדור הארץ אני לא מכיר, אבל מאחורה, מאחורי הדף הזה היה תמונה שלי. וכשחיברתי ושיפצתי את התמונה שלי, כשהצלחתי לחבר את עצמי, ממילא כדור הארץ התחבר. אם אדם רוצה באמת לעשות שינוי בעולם, צריך לשנות את עצמו. שיהיה לכולם שבת שלום והרבה הצלחה, כל טוב.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.